שלום לכל מאזיני אתר חב"ד אונליין. שנה טובה לכולנו, כבר עבר ראש השנה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה להכנתנו ליום הכיפורים, יום הקדוש, לקראת שבת תשובה שהיא מהווה הכנה ביום הכיפורים. העיסוק שלנו בנושאי יום הכיפורים מתרכז בעיקר בתשובה, איך עושים תשובה, מה עושים, איך עושים, בבידוי, בצום, דיני הצום, תחינות ובקשות שבתפילה. יש איזה שלב אחד בתפילה שקצת מוזנח, זה סדר האבוידו. לא רק שלא כולם יודעים מה כתוב שם, לפעמים בבית הכנסת זה נחשב לכזה מין שעת הפסקה שאפשר להתאוורר קצת. הסיבה הפשוטה היא בגלל שזה דברים לא רלוונטיים שלא נעשים היום, והרבה מהציבור לא יודעים מה כתוב שם, למה עושים ככה וכו'. אבל עוד ואנחנו כבר בתשפ"א, ומקווים כולנו שהשנה, עוד השנה, עוד ביום כיפור הקרב, נזכה לראות את עבודת כהן הגדול ביום הכיפורים, ואז אם לא נדע מה זה סדר העבוד, יגיד לנו משיח, ככה חיכיתם לי? ככה התכוננתם? אז חשבתי היום להתעכב על אחד משלבי העבודה המיוחדת של הכהן גדול ביום הכיפורים, מה שנקרא עבודות הפנים בבגדי לבן, וזהו העניין של השעיר לעזאזל, שזה מצווה שאפופה בסוד. ננסה קצת לבאר מה זה הדבר הזה, למה עושים את זה וכדומה. הבה נתחיל קודם בפסוקי התורה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מעת בני ישראל, מעת הדת בני ישראל, ייקח, הכהן הגדול, שני שעירי עיזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. אחרי שהוא מקריב את החטאת, כתוב בפסוק ז', ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני השם, פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. מה שיוצא בקלפי המיוחד, זה יוחלט איזה משני השעירים יוקרב להשם, ואיזה יישלח לעזאזל. ממשיך הפסוק, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשה הוא חטאת, יקרא עליו שם חטאת, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני השם, לכפר עליו, כשהתכלית היא בסוף לשלח אותו לעזאזל המדברה. מה שכאן מאוד מעניין, האם עזאזל זה מישהו או אישהו? האם זה מען כתובת לאן שולחים את השעיר? או האם זה מישהו שאליו שולחים את השעיר, הוא מקבל אותו? רש"י, שהוא פשטן, הוא מפרש את המילה עזאזל כאיזשהו מיקום טופוגרפי, כמו שיש עמק, הר, צוק, אז יש דבר כזה בהרים שקוראים לו עזאזל. זה לא מקום ספציפי לפי רש"י, אין איזה נון צדיק מדויק, אלא זה הר עז וקשה, צוק גבוה, שנאמר ארץ גזרה חתוכה. זאת אומרת, עיקר העניין שיהיה צוק חתוך כזה, שעיר לא רק יתגלגל בעדינות למטה, אלא יתרסק לאיברי איברים. אז מי זה עזאזל? זה לא מי זה, זה איפה זה. מה עם השאלה לפי רש"י, למי אתה מקריב קורבן שם? רש"י יגיד, זה לא קורבן. ככה גם אומר אברבנאל, קורבן? אם היה קורבן, היו עושים אותו במקדש. היו שוחטים אותו על המזבח. לזרוק ככה זה לא קורבן. איזה מין גזרה אלוקית שהקדוש ברוך הוא אמר, קח איזה כבש, תזרוק אותו. למה ככה? אז מילא אין לנו שאלות, כמו הרבה מצוות שאנחנו לא יודעים מה טעמה. אבל כל חכמי הסוד והקרובים אליהם, מסתמכים על הזוהר. בזוהר כתוב, אני אתרגם את זה מיד מארמית ללשון הקודש, בואו ראי, תחזי, השעיר ההוא שמשדרים ישראל לעזאזל, להוא מדברה, זה בשביל לתת חלק להוא סיטרה אחרה, שיתעסק עם החלק הזה. כמו שזורחים עצם לכלב. ולמה צריכים שני סעירים? אחד להשם ואחד להו סיטרה אחרה. ככה אומר במפורש הזוהר. זאת אומרת, שמדובר פה בשי, בקורבן, למי? סיטרה אחרה. השטן, היתוכן, לעזאזל, מה קורה פה? וכבר תמה האור החיים הקדוש, אומר, ומה תגדל גם הקושיה לדבריהם בזוהר, כי עזאזל הוא בחינת צד הרע. הנה זה כמעט חס ושלום שידמה הדבר לעבודת כוכבים ומזלות. ועוד יותר מפריע לו, מה שגם מצווה השם להשוות שעיר של שם ושעיר זה של דבר אחר, הדברים מבהילים. כך אומר אור החיים הקדוש. אנחנו עוד נחזור בהמשך מה הוא עונה. בינתיים ראינו את השאלה הנוראית שמציקה פה. ככה גם העל שיחה קדוש, הוא מדבר מילים מאוד מעניינות, אני אקריא אותו. הוא אומר, מבלי להכניס את עצמנו בצפוני סודות, ראוי לשים לב, מהו עניין שני הסעירים הללו? ושישים הקדוש ברוך הוא יתברך כבודו לעומת עזאזל, להטיל גורל איזה מהם להשם ואיזה לזר ההוא, ולמה יחשיבנו כל כך? כי מה קש נידף הוא לפני אלוקי עולם השם? ומי בכלל צריך להתחשב בו? למה צריכים לשלוח לו שי? להתחנף אליו? מי הוא בכלל? ועוד הוא מוסיף בהומור, וגם מי חייב לתת לו שעיר ולא עוד, אלא שישלחו לו המדברה. לא שהוא יבוא לקחת את זה פה, אנחנו שולחים לו איזה ספיישל דליברי אל המעון שלו במדבר. מה זה הדבר הזה? אז הפרשנים שרוצים לבאר את הנושא מתחלקים לכמה סוגים. יש שיטה של פרשני הדרוש האליגורי. אליגורי הפירוש משלי. אז יש פה שניים שאני אצטט, שיש צד שווה ביניהם, זה אברבנאל, ובדורות האחרונים רבי שמשון רפאל הירש בחיבורו על התורה. הצד השווה שבהם, הם אומרים שכל הנושא הזה זה טקס שמעורר את הדמיון של היהודים שעומדים בבית המקדש, ואני קורא גם לצופים לדמיין, אלפי יהודים עומדים בבית המקדש, הכהן בבגדי לבן, שני סעירים שווים ממש ועושים הגרלה ביניהם. אומר אברבנאל שזה רמז לשני סוגי קבוצות בעם ישראל. מעניין, הביטוי שלו, העדה הקדושה והעדה הפושעת. והם מראים לך, יש שתי אופציות. אתה יכול להיות שייך לעדה הקדושה, השעיר להשם, ואז אתה תוקרב בתוך בית המקדש פנימה, דמך יוכנס אל היכל, אל קודש הקודשים, להזעה שמה. ואם אתה תהיה מהעדה הפושעת, אז אתה תשולח למדבר של הגלות. מעניין, הפירוש שלו נובע ממצבו של אברבנאל, שהיה בזמן גירוש ספרד עם הגלות שמה שהייתה. הוא היחידי שמסביר את המילה עזאזל בפשט. רמז כזה. הוא מחלק את המילה לשניים, עז, זה רעיון של חוצפן, אם אתה חוצפן, מרדן, עזל, הלך, לאן הלך? לגלות, למדבר. ואומר, המצגת הזאת, שהיהודים רואים שם במקדש, מעורר אותם לחשוב, יש לך שתי אופציות, אדוני, מה אתה בוחר? זה התשובה של יום כיפור. הרב שם של רפאל הירש אומר, רעיון דומה, אבל במקום לדבר על כלל ישראל שנחלקים לשתי קבוצות, הוא רואה את זה בפן האישי. בתוך כל אדם, יש בתוכו השעיר להשם, השעיר לעזאזל. הוא אומר לו, תראה, לפניך הבחירה. והקטע שהוא מאוד מדגיש זה זה שהם שווים, כל העם הרי שאלו, למה הם שווים? הוא רוצה להדגיש בזה שהבחירה החופשית היא בשוויון מוחלט. יש לך שתי אופציות, ורק אתה מחליט איפה אתה רוצה להיות. אם אתה רוצה להיות להשם, לפשוט צווארך לשחיטה, לשפוך את דמך, היינו את הפנימיות שלך, על מזבח הזהב, על קודש הקודשים, קדימה, אתה בפנים. אם לא, אם אתה בוחר להיות המדברה, בסדר, רוץ למדבר. דרך אגב, תדמיינו לעצמכם, שעיר רץ במדבר. שיא החופשיות שיכול להיות. הפרה הזה קופץ, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, עושה חיים, מרחבים עצומים לפניו. חופשי לחלוטין. אבל אומר הרב שם שפרד, דע לך, המחיר יהיה, בסוף אתה מדרדר ומתרסק לרסיסים. כך אקטואלי. אלה שבוחרים בחיים הקלים והנוחים של העולם הזה, ועושים חיים, אבל בסוף, לא רק בגיהנום, פה בעולם הזה, התרסקות, חיים חסרי טעם, שנגמרים באבדון או בהתאבדויות. אלו שתי האופציות שלפניך. חשוב על כך, יום כיפור היום. רעיונות יפים מאוד. חסידות לא כל כך אוהבת את הגישה הזאת, מדוע? כי הגישה אליגורית, כלומר לראות בדברים סמליות, סמל. זה אומר בעצם שהשילוח לעזאזל עצמו, הפעולה עצמה, איננה מחוללת שום דבר בעליונים. היא לא ממשיכה כפרה. היא מין טקס שבא לעורר את היהודים שהם יחליטו לחזור בתשובה. בעצם תיאורטית יכול להיות תשובה כל ימות השנה, לא משהו מיוחד ביום כיפור. רק המצגת הזאת מעוררת אותו להרהר בעצמו לאיפה הוא פונה ולחזור בתשובה. אז מה פועל את הכפרה? התשובה שלנו. הטקס הזה, הפעולה הזאת של ההקרבה ושל הזריקה לעזאזל, היא עצמה כשלעצמה לא פועלת כלום, חוץ מזה שהיא סמלית. זה דבר שבחסידות לא כל כך אוהבים, כי לא ראיתם תמונת כל סמל. בוא נראה סגנון אחר. בעלי הסוד המקובלים, הם יש להם גישה מיסטית. בואו נראה, הרמב"ן, שהוא כידוע היה איש הסוד גם כן, היה מקובל, הוא כותב על הפסוק שם, הוא מפורש מזה בפרקי דרב לזר הגדול, כתוב שם ככה, לפיכך היו נותנים לו לסמאל, זה השטן, סמחמם, שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל קורבנם. זורקים לו ככה שוחד, כך גם אתה איזשהו קורבן ותשתוק. שאלת השאלה, מי הוא אותו נמען שרק על ידי שמשחדים אותו יתכפרו עוונותיהם בריפוי בריסוק? יותר מזה, אלשיך הקדוש גם מעלה טיעון, איך יכול להיות ששולחים לו שוחד? אומר, כמה דברים קשה לו. א', אם מגיע לעם ישראל עונש, אז המלך הקדוש ברוך הוא לא ותרן, הוא נותן גם את השכר וגם את העונש. אז עכשיו בא, הקטגור קיבל איזה בוכתה של דולרים, ואומרים לו, תוריד את הכתרוג, תמחוק את התיק. נו, והקדוש ברוך הוא יסכים לזה? הרי הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. בגלל ששיחדו את המקטרג, אז לכן לא ייתן להם מה שמגיע להם. אם הוא רוצה למחול להם, זה עניין אחר. עוד יותר, הקדוש ברוך הוא מצווה לנו לתת שוחד למקטרג. הוא מוסיף גם בנימה עוקצנית. עצם זה שאנחנו נותנים לו שוחד, זה פתחון פה לשטן לקטרג עלינו. מדוע? כי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, תראה את עמך, מה הם עושים. הם באים לשחד אותי. אם הם אמנם זכאים, הם לא צריכים לשחד אותי. אם הם באים לשחד אותי, זאת אומרת שהם לא זכאים. אז איך הקדוש ברוך הוא יוותר על זה רק בגלל שהוא שוחד? זה משהו כאן לא פייר. כך שואל האלשיך הקדוש. המקובלים אומרים שהמילה עזאזל יש בה רמז, ראשי תיבות של עזאזל הוא זה לעומת זה עשה אלוקים. גם אבן עזרא מדבר על זה, והוא אומר שם חידה כזאת, הוא אומר את סוד הדבר, אם תדע את סוד הדבר, הוא אומר כשתהיה בן 33 תדענו, ולא פירש מה כוונתו. המפרשים טוענים שמי אחרי המילה הפעם ראשונה לעזאזל, תספרו 33 פסוקים בדיוק בויקרא שם, תגיעו לפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, ושם הכוונה שעירים השדים, שיש להם דמות של שעיר. הנה לך שעזאזל זה השדים, זה הסתרה אחר. עכשיו בואו נראה את האור החיים הקדוש. הוא הרי שאל, הדברים מבהילים, זה דומה לעבודה זרה, אסור לתת קורבן לשום דבר, אפילו להבדיל אלף אלפי הבדלים, אפילו לספירות קדושות אסור להקריב כלום. לשטן לתת לו קורבן? ביום כיפור? אז הוא אומר משל מאוד מעניין, האור החיים הקדוש. למה ציווה הקדוש ברוך הוא לשלוח משהו לשטן? ויחד עם זה, לברוח מהמחשבה שאני הולך לתת שי לסתרה אחת. זה אומר ככה. הוא נותן משל ממלך שביקר ובדק את בגדי בניו, וראה בהם בגדים נקיים, אבל יש בו כתם. חבל לו לשלוח את הבגד של בנו יקירו למכבסה שם, לאיש זר. הוא אומר, אני בבית שלי ענקה את זה, מרוב חביבותו של הבן. אז הוא לוקח בכיור, משפשף עם חומרי ניקוי ומנקה את הבגד. אבל כשהוא רואה לפעמים בגן מלוכלך הרבה עם זפת ושומן וממש אי, כולו מאוס, אז זה לא מתאים שהמלך בהיכלו יתעסק בזבל שכזה. במקרה כזה, הוא שולח עבד אחד מעבדיו, והוא נותן לו שהוא יחבס את זה שם, מחוץ לארמון. מה הנמשל? רעיון מאוד מעניין. המלך ומלכנו יתברך. כל הקורבנות שאנחנו מקריבים, זה דבר מעניין, ההבדל בין הקורבן של עזאזל לשאר הקורבנות. כל הקורבנות שאנחנו מביאים, חטאות, זה על חטא אחד. אי אפשר להביא קורבן אחד על שתי חטאות, אם הם לא היו בהיעלם אחד, כן? הוא צבר כמה וכמה חטאות, יביא קורבן אחד על קורבן, לא, 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 כל קורבן חטא. עכשיו, אי אפשר להביא בשותף. 10 אנשים עשו ביחד אותם חטאים, הם רוצים בשותף להביא חטאת אחת על כולם, אי אפשר. רק על איש אחד, חטא אחד. איזה חטא? בשוגג. אם הוא עשה חטא במזיד, לא מועיל קורבן חטאת. פה, מי שקרא ברמב״ם, בגמרא, הקורבן של עזאזל מחפר על כל עוונות בית ישראל, לא רק איש אחד, מיליונים יהודים עשו עבירות, כל העבירות, כל היהודים ביחד, וכולל גם מזיד. אומר, האור החיים, כזה קורבן? זה מלא כל כך הרבה תינופת. אי אפשר להקריב אותו במשכן, במקדש. אז הקדוש ברוך אומר, שלח אותו שם לכל הרוחות לעזאזל, השטן, שהוא יתעסק ברפש הזה והוא ינקה את זה. זה המשל של האור החיים הקדוש. צד אחד זה משל יפה, אבל מה קצת מפריע פה? האמנם השטן קיבל תפקיד חדש לחבס את עוונותיהם של ישראל? איפה נשמע כזה דבר? מה ההסבר של האור החיים? אז ראינו כאן את כל התמיהות המוזרות שיש בנושא הזה. הבה ננסה לבאר את העניין בדרך החסידות. ואני חייב לומר שלא מצאתי בחסידות מקום ספציפי שמתייחס בהרחבה לעניין של עזאזל. מוזכר פה, מוזכר שם, אבל אנחנו ניקח היום כמה נקודות שמופיעות במאמרי יום כיפור של הרבי, ונעשה מהם פאזל, וביחד נרכיב איזה רעיון שאולי ייתן לנו היבט חדש על כל הנושא המוזר והסודי הזה של עזאזל. אבל כדי להיכנס לעניין, הבה נקדים עוד שאלה אחת שלא שאלנו, שאלה של האלשיך. אם תסתכלו בדף הראשון שלכם שצירפתי בפסוקים, אז כתוב שעושים את ההגרלה על שני השעירים, אחד להשם ואחד לעזאזל. מה עושים עם השעיר שעלה עליו הגורל להשם? חטאת, ומתחילים בתהליך הקרבתו. מה עושים עם השעיר השני שנועד להישלח למדבר? הייתי חושב שמיד שולחים אותו. אין מה לעשות איתו יותר. הוא נועד למדבר. עכשיו, אל תשכחו שכל עם ישראל מחכים שהחוט האדום יהפך ללבן, ואם הוא יגיע שעה קודם למדבר, אז הכפרה תבוא שעה קודם. מעניין, התורה אומרת, לא, לא, אל תשלח אותו, חכה. הוא עומד, יועמד חי לפני השם. אחר כך נראה שהוא עומד שם הרבה זמן. למרות שהוא לא דרוש יותר כאן לפעולות. שואל האלשיך הקדוש, למה ישחטו מיד את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, והשני יעמד חי עד סוף העבודה? עוד שאלה הוא שואל, סתם דיוק, למה כתוב חי? יעמד חי, יעמד, זה חי. אפשר גם להוסיף עוד שאלה סתם, גם אם רוצים אחד מהם להשם ואחד להזזל, למה צריכים הגרלה? למשל, אם אנחנו קונים שני תרנגולות בליל יום כיפור בשביל כפרות, אחד לי ואחד לבן שלי, אני עושה הגרלה, איזה לי, איזה לבן שלי? תופס אחד מהם, אני אומר, זה לי, תופס את השני, זה לבן. גם הכהן הגדול היה יכול להחליט, זה להשם, זה להשם, בלי גורל, מה עשה הגורל הזה? אז פה אנחנו נכנסים לעולם החסידות. אז הנה, הנקודה הראשונה שנדבר עליה זה משהו שכתוב במאמרי הרבי, מה השייכות והקשר בין יום הכיפורים לבין פורים. הצליל דומה, וגם כיפורים זה בכף הדמיון, זה רק כיפורים. מה הקשר ביניהם? אז הקשר הוא עניין הגורל. ביום הכיפורים הפילו גורל על שני הסעירים, בפורים זה על שם הפור, הוא הגורל. עוד דבר שקשור בין שניהם? שניהם הם בדרגה של למעלה משם ההוויה. מי שלא למד קבלה יכול להיבעל מזה. שם ההוויה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה יכול להיות למעלה מזה? אבל בקבלה מוסבר שהשמות הם אורות שהם בדרגה מסוימת. הקדוש ברוך הוא מתגלה בדרגה של הצילות, זה נקרא הוויה. יש מושג שנקרא בקבלה לפני הוויה. אז בפשט לפני הוויה פרוש בעומדכם מול קודש הקודשים. אבל בסוד אומרים לפני הוויה, זה למעלה משם הוויה. שם הוויה זה עולם האצילות. מתחיל ביוד חוכמה, היי בינה, וו זה עיר אנפין, המידות, היי אחרונה מלכות. אבל יש דרגת הכתר שהיא מעל לחוכמה, לפני הוויה. אז גם ביום כיפור זה מאוד בולט. לפני הוויה תתהרו. מלבד הפשט בעומדכם מול הקודש הקודשים, תקבלו את התהרה. אבל יש, התהרה נובעת מהדרגה שהיא מעל לשם הוויה. איפה זה בפורים? מעניין. פורים אפילו לא כתוב, בכל המגילה לא מוזכר שם הוויה. אז הפשטנים אומרים שיות וזה נכתב עבור הפרסים, אם היית כותב שם הוויה, הם היו מחליפים וכותבים את האליל שלהם. אז כתבו את זה ככה סתמי, בלי סממנים דתיים. בחסידות כתוב, יודע למה לא מוזכר שם הוויה במגילה? כי הנס של מגילת אסתר, הנס פורים, שורשו, הוא מעצמותו של למעלה משם הוויה, כמו שמרומז, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אסתר, אסתר. זאת אומרת, השורש של הנס הוא לא משם הוויה, מלמעלה מהוויה. אז אי אפשר לכתוב שם הוויה, כי זו דרגה יותר גבוהה. זה צד השווה בין יום כיפור לבין פורים. אז רואים כאן את העניין של הגורל? עכשיו, מה עושה הגורל? אמרנו הרי אפשר סתם לבחור אחד מהם. מה זה משנה? הגורל לפי החסידות זה לא רק משהו טקס לעורר את הדמיון של הצופים. הגורל פועל המשכה מלמעלה, מאיפה? מהדרגה של שורש הגורל. גורל זה למעלה מהיגיון. זה הקטע הבא שאנחנו לוקחים ממאמר אחר. מאמר אחר, הרבי מסביר, מה זה גורל? הרי תמיד בכל החלטה יש החלטות שהן על פי טעם ודעת. בחרתי בזה כי זה יש לו מעלה. בחרתי בזה כי זה פחות. יש לפעמים ששניהם שווים, אבל הייתה לי איזה... בא לי לבחור בזה ולא באו. אבל זה לא גורל. אני החלטתי. למה ככה? אבל אני החלטתי. גורל זה משהו שאפילו למעלה מהחלטה שלי עצמי. אין לי החלטה. איך שהגורל ייפול, ככה אני אעשה. זאת אומרת, זה נקרא בעולמות העליונים, זה דרגה של למעלה משכל, למעלה מחוכמה. ולמה זה כל כך חשוב ביום כיפור? פשוט. כי שכל הוא מידת הדין. שכל אומר, חטאת? שלם. בכית? התחרטת? יש דברים שאפשר לתקן, יש דברים שאי אפשר לתקן. מאיפה נובעת כפרה מוחלטת בלב שלם? מהמקום שהוא למעלה מהשכל. מה שנקרא עצמותו יתברך. ושם החטא לא נוגע בכלל. אם צדקת, מה תיתן לו? ורבו פשעיך, מה תעשה לו? כל מה שכתוב בספרים, שאם אדם עושה מצווה, יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח, ואם הוא עושה עבירה, הוא ממש מכאיב לקדוש ברוך הוא. צור ילדך תשי, שאתה מתיש את כוחו של מעלה, זה נאמר בשם הוויה, בספירות. אבל איפה שזה דרגת הגורל, שם הוא חשיכה כאורה. נכון, הוא החליט שמצווה היא קודש ועבירה היא חול, אבל לא בגלל שזה פוגע בו וקשה לו לוותר. כמו שהוא החליט שזה מצווה, כך הוא מחליט שהוא מוכל וסולח. למעלה מהיגיון. אז יוצא לפי זה ששורש הכפרה הוא מהדרגה של שמה גורל. יש לנו כבר את הבסיס של התחלת השלבים של העבודה בפנים. נעבור הלאה. אחרי זה בא שלב נוסף, הקטורת. קטורת זה עבודה גדולה גם כל השנה. אבל במיוחד ביום הכיפורים. הבה נראה תחילה מהי מעלתה של הקטורת בכלל, בכל השנה. כאן חשוב להדגיש שלא כדעת החושבים שקטורת זה סתם בשביל לעשות ריח טוב לכבוד השם. יש פה עניינים עמוקים ביותר. אז במאמר אחר של הרבי הוא מדבר שההבדל בין קורבנות לבין קטורת, למרות ששניהם זה איזשהו חפץ שמקריבים לקדוש ברוך הוא, בין אם זה בעלי חיים, בין אם זה קטורת. מה ההבדל בכל זאת ביניהם? זאת אומרת ככה, עבודת הקורבנות זה בא מתוך שישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא, דביקות. ואילו עבודת הקטורת, בארמית, כתר זה קשר. כתרה, קשר. על הגר קראו לה כתורה, שהיא קשרה את עצמה רק לאברהם אבינו. כתורת זה התקשרות. קורבן זה קירוב. מה ההבדל? שימו לב. קירוב בו שתי כפות ידיים מתקרבות זו לזו. הם קרובים באמת. זה לא בא ליתן להינתק, שאין כן קשר, אני קושר אותם, קשר, אני עם קשר זה רק אחרי הנתק. היה נתק, עכשיו אני קושר, ואז הקשר הוא דאבל, כפול. אז כתוב שזה ההבדל באמת בין צדיקים ובעלי תשובה. צדיקים זה עבודת הקורבנות, הם קרובים, מעשה הם קרובים, והם מקריבים לקדוש ברוך הוא רק דברים טהורים. אם אחד ירצה לעשות חידוש ולעלות בעל חיים טמא על גבי המזבח, במטרה לעלות ניצוצות יותר תחתונים, אגיד לו, אדוני, לא, 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 רק מן המותר בפיך. קטורת זה עבודה שבא לתשובה. איפה רואים פה בעלי תשובה בקטורת? א', בקטורת יש חל בינה, שריחה רע. היא הסממן היוד א', מעניין, גם פה יש רמז. יוד זה 10 הספירות. יוד א' זה יוד פלוס, כמו 101. מה שמעבר למרובע השלם. המעל ומעבר. החל בין אז זה כנגד פושעי ישראל, אין תפילה בלי פושעי ישראל, לא מתקבלת. עוד דבר מעניין יש, בכתורת אחד הסממנים נקרא מור. יש מחלוקת הראשונים, האם זה מן הצומח, או שזה מין דם של חיה שיש לה בלוטה בעורף, שהיא מאוד ריחנית. לחיה הזאת קוראים מוסק. יש היום גם בוסם שנקרא מוסק. דרך אגב, זה השורש של השם חיה מוסקה. חיה זה כמעט יחידה. מוסק זה הקטורת, היוד א', המקיף. ולפי השיטה שזה דם של חיה טמאה, איך מקריבים את זה על מזבח הזהב? אז אומרים, זה הסוד. יוד ומדובר פה בקשר, לא רק קורבה, קשר. זה נוצר אחרי הנתק, זה בעלי תשובה. בעלי תשובה יכולים להפר זדונות לזכויות. צדיק לא יכול. ויגיד הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. בעלי תשובה יכול להיות עבירות שהוא עשה, ועל ידי התשובה מעבירה מעומקא דליבה. איך אני מגיע פה לעומקא דליבה? אז אומר הרבי במאמר, אבוד עשה צדיקים, זה במזבח החיצון. מזבח זה רמז ללב. הלב החם שבו מקריבים לקדוש ברוך הוא. מזבח החיצון זה חיצוניות הלב. יש פה התרגשות, מה ההגדרה של חיצוניות הלב? שההתרגשות נוצרה מהתבוננות שכלית. וידעת היום, השיבות האלה בבך. אז באמת אהבה גדולה, אבל זה אהבה על פי טעם ודעת. אז היא יכולה גם לדעוך. שאין כן כתורת, זה בלצ'ובה. בלצ'ובה חזר בצ'ובה לא מהתבוננות בגדולת הבורא. מהכאב העמוק על הניתוק שהתנתק מאבי שבשמיים. פנימיות הלב. הכתורת היא על מזבח הפנימי. וכשפנימיות הלב של יהודי זועקת לקדוש ברוך הוא, זה תשובה. תשובה מהפכת זדונות לזכויות. זה אפילו כל השנה. עכשיו נראה מה מעלת הכתורת ביום הכיפורים. יום הכיפורים מכניסים את הכתורת לפני ולפנים, שבכל השנה אין כזה מצב. מכניסים את זה בתוך קודש הקודשים, ושמים את זה בין שני הקרובים, על הכפורת. מול הכפורת, שם זה... מה מיוחד בזה? אז מבואר בחסידות, מה זה העניין של כפורת? בפשט רש"י מסביר, כפורת זה לשון כיסוי, לכפר, לכסות. אבל תגיד, מכסה הארון, כמו שאומרים, מכסה האוהל. מאיפה המילה כפורת? זה מזכיר עניין של כפרה. אז מבואר בחסידות דבר מעניין. מה יש על הכפורת? שני קרובים. מה מסמלים שני הקרובים הללו? הרי אחד היה דמות זכר והשני דמות נקבה. זה קודש הבריחו או שכינתה. ישראל וקודש הבריחו, כול אחד. ישראל ואורייתא וקודש הבריחו, כול אחד. נשאלת השאלה, אם כך, היה מאוד מתאים שהלוחות ישימו אותם לא בתוך הארון מתחת לכפורת, אלא ישימו את הלוחות בין שני הקרובים. ואז יהיה ממש נפלא. ישראל מתקשרים באורייתא, הלוחות, והלוחות בקודש הבריחו. רמז למשולש, אורייתא, ישראל וקודש הבריחו כל אחד. למה שמים את התורה למטה? ואז יוצא שיש לי כאן רק קודש הבריחו וישראל, ומה עם אורייתא? אז מבואר במאמרי חסידות שהתלת קשרים, צריך קצת להסביר, לא כתוב תלת מרכיבים. כל מרכיב הוא אחד, יחיד. קשרים זה כבר זוג. אחד הוא לא קשר, שניים הם קשורים. אז בוא נספור כמה קשרים יש פה. ישראל, מסקשווים באורייטה, קשר אחד. אורייטה וקודש הבריחו, קשר שני. אז איפה תלת? אז מבואר בחסידות שהתלת האלה הם כמו סגול. הנקודה של ישראל מתקשר עם הממוצע של תורה, ודרך התורה הוא יוצר קשר עם קודש הבריחו, אבל יש אחר כך המשך העיגול. יש קשר של קודש הבריחו עם ישראל, עוקף אורייטה, לא דרך התורה. איך זה יכול להיות? הסבר הוא פשוט. יש שתי בחינות בקשר של ישראל וקודש הבריחו. קשר של איש ואישה, אני לדיידי ודיידי לי, ואז יש כתובה באמצע. יש מחויבות של האיש, מחויבות של האישה, ואם משהו במחויבות הזאת ניתק, אז נהיה ושלחה מביתו, נהיה גלות. אבל יש קשר עמוק יותר. דרך אגב, קשר של איש ואישה זה קשר על פי טעם ודעת. למה בחרתי בה? שהיא ראויה, שהיא מתאימה לי, יש בה מעלות, ויש קשר עמוק יותר בין קודש הבריחו לישראל. קשר של בן, אבא ובן. אבא ובן הם קשורים לא בגלל איזשהו קבל שמחבר ביניהם, איזה כתובה, איזה תנאים שביניהם. בלי תנאים. בל לנתק. אז לוקחים את הכתורת, שהיא עניין של תשובה, ושמים אותה בין הקרובים, הכפורת שם, כפורת מלשון כפרה. עכשיו אני מבין למה כפור זה מלשון כפרה. כי זה הכפרה שמעל לגדרי התורה, לכן הלוחות הם למטה. ומעניין, שני הקרובים הם לא שתי בובות שמציבים אותם, הם מקשה אחת. זה עצם אחד. ומשם באה הכפרה. זאת אומרת, אם בא השטן ובקטרג, ריבון שלנו, יהודים חטו, מה אתה רוצה, שאני אזרוק את הבן שלי? אני קשור אותו בקשר עצמותי. קשר כזה חזק שהוא מעל לתורה. גם אם הוא קרע את הקבל של התורה, יש לנו וי-פי. יש לנו קשר אלחוטי בלי הקבל של התורה. כפורת. מכאן באה הכפרה של יום הכיפורים. זה השלב של הקטורת. בואו נמשיך הלאה. יש עוד שלב. אחרי זה מתחיל השלב של ההזעות. וכל השלב הזה קשור ל-7 ו-8. בואו נראה. יום כיפור עצמו הוא יום השמיני. שמיני למה? שיבת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו, שיהיה בקדושה ובטהרה, אבל זה עדיין 7. אז בא יום השמיני, יום הכיפורים. אז כתוב בקבלה, 7 זה קשור לסדר ההשתלשלות המאורגן, המסודר. 8 זה האקס. למה? במילים פשוטות להסביר את זה. 6 זה הגבול. למה? כי כל קובייה יש לה 4 צדדים, ומה לא ומטה? 6 צלעות. אבל אז שואלים, ומה בפנוכו? מה הפנימיות שלה? או זה 7. אבל זה פנימיות של הגבול. אבל אם אני אשים עכשיו דבר מעל לקובייה, הוא כבר דרגת 8, הוא בכלל לא בתוך הקובייה. זה מעל להשתלשלות לגבי. אז העבוד הרגילה של קדוש הרגילה זה 7, שבת קודש. יום כיפור זה שבת שבתון. זה השמיני. ובא עושים בו הזעות. ואיך הולכות ההזעות ביום כיפור? כמו באלול. איפה יש באלול הזעות? אלול זה ראשי תיבות, 1 למעלה ו-7 למטה. מעניין. לא כולם יודעים, כולם חושבים אחס למעלה, הכוונה על גג הארון, שבע למטה בתחתית הארון. פירוש הוא אחת למעלה שכף ידו ואצבעו של הכהן מתיזים כלפי מעלה. ושבע הוא מתיז כלפי מטה, זה עושה עוד יותר את הריחוק. זה לא רק שהשמיני יותר גבוה מה... זה בכלל כיוון אחר. זה לכיוון מעלה, וזה השבע שייך למטה. אז ההזעות נוגעות בשמיני, שזה למעלה מהטבע. עכשיו כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אומרים חז"ל, בזאת על ידי המילה שנקראת זאת. על ידי הקדושה שהוא מפריש את עצמו שבעה ימים מביתו, על מנת להיות טהור וקדוש. אז בזכות המילה הקדושה שלו, שהיא בשמיני, מילה זה גם בשמיני. גם תשובה זה בשמיני. הברכה השמינית בשמונה עשרה, זה אחזירנו בתשובה שלמה. על פי הסוד, תשובה קשורה לבינה, ובינה, אם אתה הולך מלמטה, ממלכות עד חסד, זה שבע, והבינה שמעליה זה השמיני. אז כמה יש לנו פה? שמיני של יום כיפור, שמיני של תשובה, שמיני של מילה, ושמיני של ההזעות. אפשר להגיד בדרך צברית, הכהן גדול עושה שמיניות באוויר, להגיע לכפרת בני ישראל. אחרי כל הקטעים שליקטנו, הבה נרכיב את הפאזל, שזה כבר לא ראיתי כתוב, זה סברה, ונרכיב מזה מה קורה שם בעזאזל. היה לנו שתי שאלות מרכזיות. למה הוא נשאר עומד שם? אחרי שגמרת לשחוט את ה... לבחור אפילו לא לשחוט, בחרת את השעיר העזאזל? אין מה לעשות, לא עושים איתו שום פה, כל הפעולות שעושים זה הכל עם הדברים האחרים. למה הוא עומד שם בסטנד ביי? כמו גולם עומד ומחכה, למה הוא מחכה? שלח אותו למדבר חצי שעה קודם, הוא יבוא, יחזור התשובה והכפרה חצי שעה קודם. גם שאלנו למה כתוב יום עד חי. תראו איזה דבר מדהים, יש פסוק שהוא ממש חסידס. כתוב ככה, והשעיר אשר עלה עליו, הגורל לעזאזל יועמד חי. יש לך גורל, יש לך חי. מה זה חי? מי שלומד חסידות יודע, חי היחיד. זה שני המקיפים העמוקים שבנשמה, שמשם מתעוררת התשובה. שם זה פנימיות הלב. שם זה פנימיות דקודשא בריך הוא. הגורל, עצמות, שההחלטה שם היא מעל לכל היגיון. כך, כך רצה, כך עלה ברצונו. עכשיו, לאור זה אנחנו נבין למה מעמידים את השעיר שעליו כל עוונות בני ישראל, מעמידים אותו לחכות. מה התכלית להמתנה הארוכה שלו? אז בואו נראה. כל מה שדיברנו אנחנו עושים עכשיו בצורה של טבלה מסודרת. מתחילים ככה, הגרלת שני השעירים היא מעוררת את הדרגה של עצמות ששם זה הגורל. שכל דבר נקבע כי כך נגזר בגורל של הקדוש ברוך, כך רצה. אז זה השורש של הכפרה, בעל הרצון. היות והוא זה שרצה, אז אצלו חשיכה כאורה הוא יכול להפוך את החושך לאור, להוציא אותנו מאפלה לאורה. אחר כך מגיע השלב שלנו, כבני אדם, כיהודים, כתורת. מה זה כתורת? בזמן הכתורת זה לא סתם טקס שלוקחים סממנים ושמים אותם באיזה מקום, בזמן הכתורת זה פועל משהו בנפש האדם. שפנימיות הלב של יהודי בשעה זאת, ביום כיפור, מתעוררת להיכנס להיכן, לתוך קודש הקודשים. הוא רוצה להגיע לבין הקרובים, הוא רוצה להגיע לכפורת. הוא מעורר את הנקודה היוד א' שבנפשו. יש לו יוד ספירות, הראשונה היא חוכמה, אבל לעבוד את השם רק עם חוכמה זה לא חוכמה. כתורת נותנת לך, אני רוצה לא רק קירוב לקדוש ברוך הוא, קורבן, אני רוצה קשר. וזה הכתורת, פנימיות הלב. להגיע לכפורת שהיא הקשר של קודשי בריך הוא עם ישראל מעל לתורה. זה השורש של הכפרה. ולכן אפשר להפור זדונות כזכויות. אני מקריב מור, שזה דבר לא קשר, על המזבח. כי זה הכוח של תשובה. אפשר להגיד בצורת מליצה, שהבעל תשובה מבטיח לקדוש ברוך הוא, no more, אני יותר לא אעשה עבירות. אז לכן המור נהפך לקדושה. אבל זה עוד לא מספיק. אחרי זה עושים הזעות. לוקחים את הדם, שדם זה פנימיות הנפש, ומזים אותה. לפי הסדר, מעניין, דבר מאוד מעניין. איך הסדר של ההזעות? יש בשלוש מקומות ההזעות. בהתחלה בקודש הקודשים עצמו, אחרי זה בפרוכת, שהיא מחוץ לקודש הקודשים, אחרי זה במזבח הזהב, שהוא בהיכל, והשיירים במזבח החיצון שבחצר, אוהל מועד. חור הפלא, אתה נכנס לקדוש ברוך, אז אתה הולך מלמטה למעלה, היה צריך להתחיל ביסוד המזבח החיצון, להתעלות יותר להיכל, מזבח הזהב, משם לפרוכת, ומשם לכפורת. לעבור אותו, מדובר פה עכשיו, אחרי שאנחנו במצב של חטאים, שכל כוחות הנפש כבר התמאו, העשר ספירות, ולמעלה. מה נשארה? היחידה שבנפש, שהיא נשארה לא תמאה. משם אני יכול למשוך טהרה, לטהר ולחפר על כל הדרגות היותר נמוכות. אני לא עולה פה, אני מושך מתוך הנקודה התאורה שלא נטמעה לעולם, הכפורת, ששם קודש הבריך הוא השכינתה בלי להתחשב מה מצב התורה של היהודים, הוא מקיים יותר או מקיים פחות. ושם הנקודה הזאת היא חיה בליבו של כל יהודי. אז בוא נמשוך מהנקודה הזאת, נמשוך טהרה אל כל שאר חלקי הנשמה. זה פועל כמו החייאה. הרי אחד שזקוק להחייאה הוא נראה כמו מת. אז למה לא עוזבים אותו? כי יש שם נקודה פנימית עמוקה, בלתי נראית, שעדיין חיה. אני צריך למשוך את החיות הפנימית שעדיין לא התנתקה, להחזיר אותה להכרה ולפעילות המלאה. אז לכן זה הולך מבפנים כלפי חוץ, לטהר את כל הדרגות עד למטה-מטה. עכשיו אני עוצר פה רגע ושאל אתכם רבותיי, תתבוננו. שעיר הזה עומד, והוא נושא עליו את כל עוונות בית ישראל. איזה תיקים כבדים. תינופת שבתינופת. ועכשיו, אחרי שכבר המשכנו את עצמותו על ידי הגורל, העלינו את פנימיות הלב שלנו לקודש הבריחו, הזינו את דמנו אל תוך קודש הקודשים, מה קרה עם כל החטאים? נכון שהם נתהרו, לא? אחרי כזה תשובה, אחרי כאלה אורות עליונים, כל החטאים נהיו תאורים. אז מה עוד מחכים? מעניין, עוד שלב, לפני ששולחים אותו. אחרי כל הפעולות האלה, אז והתוודה עליו את כל עוונות בית ישראל. הוא ידוע שבלי הווידוי, משהו חסר בכפרה. זאת אומרת, עד עכשיו חפרנו למעלה, הבאנו אור עליון הכי עמוק של עצמותו, הוצאנו את הנשמה לקראת הקדוש ברוך, שפכנו את הדם הלב לתוך קודש הקודשים. אבל מה עם הוידוי דבורים, שבא לעשות את הפיניש של הכפרה? עוד לא היה. אז עכשיו הוא מתוודא בפה את כל עוונות בני ישראל על ראש השעיר. עכשיו תחשבו רגע, מה קורה עכשיו עם כל העוונות שהיו על ראש השעיר? כולם זדונות נעשו כזכויות. אז מה שאלנו קודם, למה הוא עומד ומחכה? שלח אותו מיד. אם יש עליו את כל עוונות בית ישראל, זאת אומרת, יש לי פה איזה מין... הרדיסק כזה, שעליו יש מיליארדים של חטאים. אין לי מה לעשות, רק לשלוח את זה לקטגור, שיהיה לו מה לקטרג, הנה, הם הבילו את כל הבנות בני ישראל, חס וחלילה, איך אני אשלח לו את כל זה? הוא לא יצטרך להגיד כלום, הוא יראה את הכבש, עם, את השעיר עם כל העבירות שלו, הנה לך כל החטאים שלהם. לכן אני מעמיד אותו פה, עושה את כל התהליך של החרטה והניקוי והזיכוך והמשכות האור העליון וזה, עד הוידוי דברים, ועכשיו כל העבירות שאומנם היו עליו, נהפכו כולם לזכויות. עכשיו שהם נהפכו לזכויות, עכשיו אני שולח אותם לשטן, כן, כן, אני שולח אותם לשטן. למה? מה יעשה עכשיו השטן? הוא יראה מה קורה על ה... כבש, והנה עבירה, היא נהפכה לזכות, שים אותה על הזכויות, הנה ראיתי עוד עבירה, יפה, יש לי עוד זכות. הוא רואה ככה, הוא מעדיף לשתוק. כל עבירה שהוא יגיד, יגיד לו, הנה עוד זכות, נהפכה לזכויות, זה משתיק אותו. אז זה לא כמו שחושבים בשטחיות, שאם נשלח לו קצת בשר, השטן צריך בשר, כבש, נשלח לו סטייק והוא ישתוק. אלא פרוש, הוא לא יכול לדבר. כל העוונות נהפכו לזכויות. עכשיו, שלא תחשבו איזה חידוש התחדש, אם תחזרו לדף הקודם שצירפתי לכם, קראתי שם קטע מהרמב"ן, שהוא קורא לזה במפורש, שהיו נותנים שוחד לסמאל, שלא יבטל את קורבנם, אבל לא קראתי את הסיום. השארתי את זה לסוף. תראו מה הוא כותב, ראה סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים, אז הוא בעצמו מתלהב ואומר, ריבונו של עולם, בום כל הארץ, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמיים. זאת אומרת, זה מה שגורם לו לא לקטרג, כי הוא רואה פתאום שכל העבירות שהוא רצה לקטרג עליהם פשוט הפכו להיות כולם מצוות. הייתי מוסיף פה איזה נקודה, אז למה קוראים לזה שוחד? שוחד זה דבר שמהנה אותו. פה הוא אומלל, נשאר ללא טיעונים, אז הוא היה צריך להתאבד. מה זה שוחד? מה כאן התחנפת אליו? זה קשה להסביר על פי ניגלה, אבל על פי התניה בשם הזוהר, זוכרים שכתוב בתניה, שהנפש הבעמית עצמה בשורשה לא רוצה שהאדם יחטא. מביא משל הזונה בזוהר הקדוש, המלך ביקש מאשת חטא לפתות את הבן שלו. מצד אחד היא עושה את כל המאמצים לפתות אותו בצורה הכי יעילה, אחרת היא מועלת בתפקידה. אבל אם בן המלך יתגבר ולא יתפתה אליה, היא תרגיש כיף. המלך זכה עליה. זאת אומרת, זה שאני שולח לו את כל העבירות מכובסות שנהפכו אליהם מצוות, אז הוא, השטן עצמו, שמח מזה. רציתי לסיים בדבר מאוד מעניין, שלא מצאתי לו מקור, אבל תרצו, תקבלו. במשניות של יומה, כתוב שם כל הסדר שהולכים איתו, עד המדבר יש 10 תחנות, 10 סוכות, מגיעים לצוק. כיוון שהגיע לצוק, ככה הלשון של המשנה, דוחפו לאחוריו את השעיר, לא היה מגיע למחצית ההר עד שנעשה איברים איברים. חשבתי לעצמי, בשביל מה התורה, בשביל מה המשנה מזכירה כאלה תיאורים של זקה? כל אחד יכול לתאר לעצמו מה קורה לסעיר שנזרק מגובה של 100 מטר סלעים. צריך להגיד ממש, ומה זה מחצית ההר? הוא אומר, מיד נעשה. מצאתי רמז מדהים, מעניין. הר בגימטריה 205. כמה זה החצי של המספר הזה? זה הרי מספר לא זוגי. 205, אם אני מחלק לשני חלקים זוגיים, והנקודה המרכזית היא תהיה הפרד. אז זה הנקודה של 103. ואז יוצא 102 מכאן, 102 מכאן, זה 204, והנקודה 103 זה 205, גימטרי אחר. מה המשמעות של 103? גימטריה עגל. אז מחצית ההר זה עגל. לא היה מגיע השטן לקטרג עלינו ביום כיפור, שזה כפרת חטא העגל. הוא רוצה להזכיר את חטא העגל. הוא לא היה מגיע למחצית ההר, שזה מספר עגל, עד שנעשה איברים איברים. ידוע שכתוב במדרשים, שהלא תעשה נקראים איברים, סליחה, מצוות תעשה נקראים איברים, הלא תעשה נקראים גידים. עכשיו, העבירות היו הלא תעשה, הרבה עבירות. אז מה קרה בשעה ששיגרו את השעיר לשטן? כל העבירות הפכו למצוות שהם איברים. אז כל ההזדונות נעשו לאיברים איברים של מצוות, ועל ידי זה ניתה כפרה של עם ישראל, ומקווה שהשנה נראה את זה במו עינינו, ונזכה לכפרת כל האבונות, וניקוי כל הצרות, ותכלה שנה ואת חיללותיה, ותחל שנה וברכותיה, ותהיה שנת פלאות אראנו. חתימה טובה, וגמר חתימה טובה, ושנזכה לשנה יותר טובה.